כל חי אונליין, 93fm.co.il.
הוא אומר, אתה תהיה עשיר. הוא אומר, ומה יקרה? אז הוא אומר, תוכל לשבת פה ולדוג דגים בנחת בלי בעיות פרנסה. הוא אומר, זה מה שאני עושה.
זאת אומרת, זה מה שאני עושה עכשיו.
כן, זה אידיאולוגיה לטרגדיה. מה פירוש? זה יבנות אידיאולוגיה לעוני. אבל זה לא קשור למי ש... אם את באמת, ובוא אני אומר לך את זה מאוד פשוט, אם את באמת מרגישה את מה שאני אומר, ואת יכולה להזדהות עם זה, את צריכה לדעת שני דברים. אחד, את תצליחי, ותדפשי במעלה ההר, ותצליחי. הצד השני, אני חייב להגיד לך שיש בזה מין ניצחון פירוס. פירוס זה היה, הוא ניצח את רומי, אבל מתו לו כל כך הרבה אנשים שכבר כל הניצחון הזה לא היה שווה. בשביל זה קוראים לזה ניצחון פירוס. הניצחון פירוס הזה, שאין איזה סוף, אין איזה סוף לעניין הזה. זאת אומרת, דברים שפעם חשבתי, את יודעת, אני לא אשכח את זה בחיים. התחלתי את החיים בעבודה שהרווחתי 5,000 שקל, שכיר, הייתי זה שנתיים שכיר בחיים שלי. ואז אמרתי שיתנו לי 6,000 שקל, אני חוסך 1,000. ועלו לי 6,000.
והשתמשת ב-7,000.
ואמרתי, כן, שיתנו לי 8,000, אני חוזר 2,000. ונתנו לי 8,000. זאת אומרת, אני לא יודע באמת, אני אין לי תשובות לכל השאלות, אני רק אומר לך למאזינה העיקרה הזאת הספציפית. יש... יש השלמה ויש לא להשלים עם המצב שלך. אם באמת את מרגישה, אז את תשלימי, תדפשי. ואני חושב אגב שהמקום היחידי שבו אפשר באופן ריאלי לעשות מה שנקרא בשפת הרחוב כסף, זה במסחר. ואם באמת זה בוער בך ככה, אז תמצאי איזושהי דרך לקחת את הצ'אנס, להצליח או לא להצליח, ואם לא להצליח, לוותר. אבל אם לא ויתרת עדיין, תנסי. אבל אם את חושבת שיש לך איזה שימור...
אבל הרצה
בגדול
היא להיכנס לזה או לא. אם זה
סוגו... אני לא מכיר.
לא, אתה מבין מה היא אומרת? היא אומרת, אם אני אכנס לזה ואני אצליח, ואז אני יתחיל לרצות עוד, וזה מעגל שלא נשמע, אז למה להיכנס לזה?
את יודעת מה הסימן הכי גדול עם...
כאילו...
אני אענה לך, אני הבנתי, הבנתי.
זה סמל ההצלחה.
הבנתי, הבנתי.
מה אתה אומר?
אני אענה לך, אני אענה לך. את יודעת מה הסימן, אחד ואחד, אני ואת מדברים, את יודעת מה הסימן הכי גדול, אם את בנויה לזה או לא? אם את לא מקשיבה למה שאני אומר עכשיו. אם את לא מקשיבה למה שאני אומר עכשיו, לכי ולא תשמעי לי ממילא ותנסי. ואם את מקשיבה לי, את מהסוג שמקשיבים ולא מנסים. אם את מקשיבה לי, עצם זה שאת מוכנה להיות פתוחה לזה, אני לא הייתי מוכן להיות פתוח לעניין הזה של תהנה, תנוח, תעשה, לך תעבוד בחוות חשמל, מזכורת טובה, תחזור הביתה ב-5, תשב, תאכל אבטיח, תיבש גופייה, תראה... זה, 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 זה. אם את שומעת לי, זה גוף התשובה. אם את מקשיבה לי שאני אומר, את לא תיס ואף פעם לא כדאי לך, אם את מהסוג שלא שומע לי, אז את מתאימה לנסות. ואם את נכנעת ושומעת לי, את לא מתאימה לנסות. זה העצה. אם שמעת להעצה הלא טובה שלי או הטובה שלי, אחד שרוצה להצליח לא שומע לעצות.
בקיצור, המצליחנים הם אנשים לא שגרתיים.
חרשים בעברית, חרשים.
כן, הם לא שגרתיים, הם רצים, הם עושים את מה שהם רוצים, ולפעמים הם מצליחים, ולפעמים גם לא. אבל אני חושב שאם אנחנו ניקח ככה באמת נברור מבין המילים את הדברים החשובים שהוא אומר. הוא אומר את זה שוב ושוב ושוב ושוב. הכסף והעושר לא מביאים את העושר, לא מביאים את הסיפוק, לא מביאים את השלווה, לא מביאים את מלוכת הנפש, ועדיין אנחנו כולנו פשוטי העם, אנשים שסובלים עד כאב מהמחסור בכסף, כל הזמן שואפים ומסתכלים, אומרים שלי יהיה כסף, לא, אני
יש,
אשמח.
אז יש שתי רמות, יש שלוש רמות. יש שלוש רמות. הרמה הראשונה זה העוני, ובעוני צריך להילחם ולצאת ממנו. ואין בן אדם שלא יכול לצאת מהעוני, רוב העוני זה חדלות אישים. חדלות אישים.
רוב, חוץ מאלה שבמזל, אתה מכיר את הסיפור של הגמרא, שהוא אכל שום והתעלף.
מזל זה מזל וזה, אבל שים רגע בצד את החריגים. אדם יושב, חדל אישים, אתה יודע, זה עוני, אדם יכול לצאת מהעוני, אני לא מאמין בזה, ואם הוא לא יכול, עוזרים לו. אבל עוזרים לו. האמצע זה רוב העולם שמבינים שכמו שלמדנו מי שהיינו קטנים, שהעולם הזה זה פרוסדור לחיי העולם הבא, ואם העולם הזה זה פרוסדור, כל הסיפורים לחפץ חיים, ששאלו אותו למה הוא ישן למיטה ישנה, אז הוא אומר לו, פעם ראית מישהו שמשפץ הפרוסדור? אני משקיע בסלון, מה שנקרא. יש חלק גדול, חילונים, או דתיים, או צדיקים יותר, או צדיקי רשמיים, כל אחד מגדיר את זה איך שהוא רוצה, אחד מגדיר את זה פרוסדור, ואחד מגדיר את זה החיים קצרים, ואחד מגדיר את זה תעזוב ותיתן לי לנוח. ויש את הסוג השלישי, שאלה האנשים שיש להם את התכונה הזאת שהם רוצים עוד. אתה יודע איך כותבים מילון? איך כותבים מילון?
מם, למד ואבלום.
לא, את המיל, איך, מילון בן יהודה, איך קוראים לו, איך הוא כתב מילון? הרי הוא לא יודע את כל המילים.
כן.
הוא לא יודע את כל המילים, אז מביאים רופא שכותב את המילים ברפואה, וכל אחד מביא. יש סוג אנשים שנתנו להם לכתוב את המילים רוצה עוד.
וזה האנשים שרוצים עוד ולא
שרוצים עוד. עכשיו, אתה יודע,
תגיד לי, קורה משהו לבן אדם? רק שיש לנו עוד שיחה לקחת, יש לנו עוד שיחה לקחת.
רגע, אני רק אגיד לך, אני חייב להגדיר את זה, כי זה קצת פה זכיחות דעת וקצת ירידה מהפסים. אני לא מדבר פה כרגע בתור אחד שיש לו כסף או אין לו כסף, אני יודע מה זה נקרא, יש כסף, ויש עשירים מאוד שיחשבו שאין לי כסף, ויש אנשים שאין כסף שחשבו שיש לי כסף.
זה הכל יחסי.
מדבר על דברים שאני אומר לך, כאחד שנותן כל שבת שיעור בפרקי אבות, זה מייסר אותי. אני מדבר על דברים שאני מתחבד בהם בלי הפסקה. בלי הפסקה. אני לא מדבר פה עכשיו כאחד שיש כסף. ברור שיש לי כסף, ברור שמה איך אומרים, מה שיש לי בשקלים, בדולרים, מישהו אחר היה מוכן לקבל בשקלים ולהיות שמח. אני לא נכנס, אבל לא בהיבט הזה אני מדבר, כי אני פוגש, היום פגשתי שני אנשים שבשבילם אני בן אדם אני. אבל אז, זה הכל יחסי. אני כרגע מעלה נושאים שבאמת כאיש שקיבל תכונה מהקדוש ברוך הוא, תכונה ענקית שנקרא תכונת ההתבוננות. אני פשוט עסק ועסוק בהתבוננות כל הזמן, ואני לא מצליח למצוא תשובה לעצמי. אתה יודע, אם אני עומד מול המראה ונשבר, אני נשבר. אני לא מאמין שהשיחות מוסר שירשימו אותי כל כך שהייתי בחור ישיבה, בעצם בדיעבד דיברו על המצב שלי היום. זה, אבל
אני, שמתגשמת.
אני עכשיו לא מדבר עכשיו כאיש עשיר, כי אני מדבר איתך, וקראת לי פה, אני מדבר איתך
כבן אדם.
כבן אדם שנותן שיעורים בפרקי אבות, כבן אדם שעסוק חלק גדול מהחיים שלו בלהבין אותם. ואני אומר לך, אתה יודע, אני דרך חבור, אתה יודע, בוא נגיד דבר תורה קצר ונגמור, אתה יודע, זה לא המקום.
כן, אנחנו לא, יש לנו פה עוד מאזינים שממתינים לנו, אז okay, בואו.
קצר. אתה יודע, אומרים שאיזו עשיר השמח בחלקו ואיזה אני, הפוך, נכון? זה שלא שמח
בחלקו. שמח בחלקו.
יפה, אבל כתוב, יזהרו בבני עניים כמהם תמצא תורה, למה? כי בתורה זה חיסרון להיות שמח בחלקך, ואתה לא שמח בחלקך, אז אתה מרגיש שני, אז אתה מרגיש שני, אתה לומד הרבה. לכן יזהרו בבני עניים כמהם תמצא תורה.
יפה. טוב, תודה למאזינה, אני חושב שאנחנו בהחלט קיבלת תשובה שהיא...
היא לא קיבלה פתרון, היא קיבלה תשובה.
היא קיבלה תשובה, ואם לא תשמעי לתשובות עליה, אז בעזרת השם את יכולה להתמיד, אבל כמו שאמר, איזה עשיר השמח בחלקו, מישהו בשבת בדיוק, שאלתי אותו מה שלמה, אז הוא אומר לי, הכל דבש, אז אמרתי לו, מה זה הכל דבש? נו באמת, מה? אז הוא אומר לי, דבש זה ראשי תיבות, די במה שיש. מה שיש לי, טוב לי, הכל דבש, תודה רבה. למאזינה הזאת, ואנחנו אומרים, לילה טוב למאזין או מאזינה הבאים.
שלום וברכה.
שלום לך.
אני, לפני שאני רוצה לשאול את השאלה שלי, אז פעם על השיחה הקודמת, אומרים שניסיון העושר הוא יותר קשה מניסיון העוני. אז כמו שאבי אמר, שלצד מהניסיון של העוני, אז לא יודע, זה סתם, זה חולק, כאילו, על פי המושג הזה. אבל מה שאני כן רוצה לשאול זה...
רגע, אתה היית שוב פעם, אתה יודע את זה? אתה מכיר את שני הניסיונות?
לא, אני אמרתי טוב, ככה מספרים לי, אני בחור ישיבה, אני כולה בן 20.
כן.
אבל מה שאני כן רוצה לשאול, זה ש... אבי סיפר שבגיל כיתה וב, אז הדוד שלו הגיע מאמריקה, ואמר לו... אם אני לא מבין את בין מלכן למיירי ואת
את השיעור, אז כל אמריקה לא שווה.
אז כל אמריקה לא שווה לי. ואז המפגש השלישי בחיים שלו, שהוא סיפר בגיל 15, בבית חולים, אז כבר זה סותר את אחד השני. מה אבי החליט? בראשון, במפגש השני שלו, שפה הוא, אני עכשיו יושב ולומד תורה, או שכמו גם אני גם רוצה לצאת לעבוד, למה לא? אני, יש לי שכנים שהם עשירים, הם מיליונרים, ואני רואה את אבי מדבר
להיות,
ומדבר. תורה הוא גדולה במקום אחד.
להיות עם הארץ, לא להיות עם הארץ, זה לא אומר דווקא לא ללכת לעבוד.
איך זה קשור לכסף גם?
לא, לפני הכסף, אני אומר, להיות עם הארץ, בוא אני אסביר לך משהו.
להיות עם הארץ לא בא בחשבון.
אתה חוזר מיום עבודה קשה.
לא, לא עם הארץ, מה פתאום עם הארץ? להיות או לעשות כסף, או ללמוד תורה.
לא, לא,
למה זה או, למה זה או?
לא, 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 בוא אני אסביר לך, אני אסתכל לך דרך אפשרית אחרת, בסדר? אתה מגיע הביתה אחרי יום עבודה, שמלחמות והכל, 19:00. יום רביעי. ויש לך שיעור של 100 איש באים בשבת. ואז אתה נכנס ומפתח ספר, ופותח עוד ספר, פותח עוד ספר, זה 19:00, אתה מתיישב ללמוד, ופתאום אתה ממרים את הראש ושמת לב שיש לך רמת ספרים, וזה 1:00. ויש לך מהלך נפלא בשיעור שאתה מכין לשבת. אני רואה פה באדם שעבד מ-8:30 הבוקר עד 19:00, עשה עסקים רבים, בעיני העולם גם הסתובב במרצדס ועשה כסף, ומשבע בערב עד 1:00,
ישב ולמד
לשבת. אני אומר לך שאני, דווקא אני, שאני נותן שיעור בשבת, שמגיע לי שתי שופטים, וכל חס וחלילה מחלה שתתפוס מישהו בשיעור, יש עם מנהל מחלקה בתחום, ששומע שיעור, אני אומר לך שזה נקרא לא להיות עם הארץ. ואם אני, היום, לא אברך, יכול לקום, בכנסת, אתה יודע, קיבלתי את המחמאה הכי גדולה של חיי לפני איזה כמה זמן, שהרב ניגש אליי, הדבר תורה שהרב נותן שיעור רבע שעה בשבת בבוקר, על הפרשת שבוע, היא אחרי קריאת התורה לפני מוסף. ואז הוא איבד את הכל בקריאת התורה, והוא ניגש אליי בהפטרה ושאלתי אם אני יכול להחליף אותו. אמרתי לו, זה שאתה מרשה לעצמך, להיגשת אליי בהפטרה. ולהגיד לי שאני אחליף אותך אחרי הפטרה.
זו מחמאה, בהחלט, בכל קנה מידה.
אז מה, זה קשור אם אני אברך או לא אברך? אני אומר לך שאם אני יכול היום, בכל פרשת שבוע, לתת חמש פעמים דבר תורה, בלי להכין, אם אני צריך להגיד 6 פעמים, אז אני צריך כבר להכין, או אם אני בליל חג שבועות בכפר סבא, נותן שיעור בבקנסת 1 ב-11:00, בבקנסת 2 ב-12:00, בבקנסת 6 ב-1:00, בבקנסת 4 ב-2:00, בבקנסת 4 ב-3:00, בבקנסת 4 ב-4:00, ואני היחידי בכל שמתפרסמים השיעורים בערב חג שבועות לא מופיע תחת השם רב, אלא מה רב יקץ. אז אתה יודע מה? זה קידוש השם פי 200 מהו שכתוב לפניו רב, והוא היה אברך ותורתו אמנותו. מאיפה המצאת את זה שאם ה... דוד שלי אמר לי להיות...
לא, הוא שואל, הוא בחור בן 20, הוא שואל, הוא שואל.
אני הייתי בחור, אני הייתי ילד בן 17.5 בישיבה קטנה, שרצה ללכת להתגייס לצבא. והרב שלי היה הרב אברהם ברזל, זה הבן של רבי עזרא ברזל.
כן, בחוב רבד, הוא ברבד 24, רבי עזרא.
והוא, הבן של רבי אברהם ברזל היה רם שלי, והוא אמר לי שהוא לא ייתן לי להתגייס לצבא.
ואני, זה אחד הסיפורים המרתקים.
אני אמרתי לו, בוא נלך לרב שח. רב שח היה אז, אני מדבר איתך, אני בן 54, רב שח היה אז בן 80 ומשהו. נכנסו לרב שח, שזה בכלל יפה. רב שח היה,
היינו שכנים.
לא גבוה. אתם גרתם באדמור מגור.
לא, 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 לא. אנחנו גרנו בחוב רבד.
בן דוד שלך גר באדמור.
הבן דוד שלי. אני גרתי בחוב רבד, שכן של הרב שח.
אנחנו גרנו בחזוני, שהיינו שכן של הרב שטיימן. אוקיי, בקיצור.
מה, ממש באותו בניין? ב-5?
ב-7.
ב-7. וואו.
בקיצור, ואני אספר לך סיפור, ותשמע, נכנס לרב שח, שזה סיפור בפני עצמו, עומד יהודי נמוך קומה עם כיפה כזאת ליטאית מרובעת. מרובעת, והיה שס אילפס, זה הגודל הבינוני, לא הקטן, והוא נשען על הספרייה, מייצים כזאת היה ספרייה, ונשען הרב שח ולמד. ואברהם אז נכנס איתי, וניגשנו לרב שח. סיכמנו שמה שהרב שח יגיד, הרב שח יגיד. זה היה בשנת 79, 80. זאת אומרת, למות במלחמה זה לא היה סיסמה, זה במלחמת, בשנת 73 מתו, 3,000-4,000 חיילים, ובשלום הגליל מתו 800, זאת אומרת, בין שלום הגליל, ובין לבין פיגועים,
היו מלחמות אמיתיות.
היו מלחמות אמיתיות, אנחנו מדברים מלחמה, גם כיפור, כשאני הגעתי לצבא בשנת 79-80, עוד הקצינים, הסדר כוח של הקצינים עוד לא התמלא בגדודים, זאת אומרת, עוד מי שלא רצח את הקורס קצינים היו שופטים אותו, זה לא היה וולונטרי. כן. היו צריכים קצינים, לא היו עוד קצינים, ממלחמת יום כיפור עוד לא השימו את הקצינים.
היה מחסור גדול בקצונה.
כי מתו, כן. מתו בשריון, מתו, הייתי בשריון. ושלושת אלפים טנקיסטים מתו, ולא מדבר על אלפי פצועים. ואני זוכר שהייתי בישיבה קטן, היה מבצע אנטבה, וכשהם היו באנטבה, התבר שיש אנטבה, אנחנו עמדנו ואמרנו תהילים. ואז החלטתי שאני, אם פעם יהיה אני רוצה...
פייטר, פייטר.
כן, ככה החלטתי. באתי לרב שח ו...
עם הרב ברזל.
הרב ברזל. והרב ברזל אמר לרב שח, יש הרי משנה, אני הבנתי, אמר את זה בקצרה, אבל המשנה שם, אז אם יבין, אומרים, אלף נכנסים למקרא, ואחד נכנס למשנה, ואלף למשנה, ואחד לתלמוד. זאת אומרת, כל העולם התורה, מי שלא יודע, זה האמת. זה לא שהמון ילמדו וזה. זה בשביל... כל עולם התורה עם אלפי ועשרות אלפי תלמידים בנוי להעביר לדור הבא 100 אנשים שיעבירו לדור הבא, ועוד פעם עשו אלפי 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 אנשים שיעבירו עוד פעם 100 אנשים לדור הבא. כך עובר התורה בבודדים שיוצאים מתוך אלפים, מה שכחו כאן מספרים הגדולים, זה האמת. כל השאר זה מוכרים סיפורים. וזה המשנה אומרת.
לא, לא, כל השאר זה בשביל אותם 100 שיצאו.
אותם 100 שיצאו, בטח. והוא נכנס הרב שח וקיצר. יש את הרב שח, הוא לא המאזינים ולא צריך להסביר לו את המשנה, אז הוא אמר לרב שח בקצרה, הוא אחד מהאלף. אני הבנתי מה הוא מתכוון. ואני, והרב שח אמר את זה בעברית ליטאית כזאת, בוא נשמע מה יש לבוחור להגיד.
נשמע את פי הנערה.
ואז אני ניגשתי לרב שח ואמרתי לו שלהגיד, להסביר לי, שממית את עצמו בעולה של תורה, יש לי מודעות היסטורית, אמרתי את זה כמה פעמים מקודם, זה יותר חשוב לצערנו, לצערנו זה נשמע, אבל דווקא אני שאיבד חברים, והיה במלחמה, ואיבד עוד חברים, אני יכול להגיד את זה, אני לא מתבייש, להעמיד עצמו בעולה של תורה, במידה ואתה עושה את זה כמו שצריך, ואתה עושה את זה בלב שלם, ואתה עושה את זה בשביל היהוד, אתה יודע, זה מזעזע להגיד, אבל אני אגיד את זה אחרת, בוא נגיד את זה אחרת, בן אדם, אדם הלך ללמוד במכון ויצמן במקום להתגייס לצבא והמציא תרופה לסרטן. יש מישהו שיחלוק שהוא יותר מחייל שנפל בתעלה? במסעי הצלב מתו,
אני לא חושב שזה יותר או פחות.
במסעי הצלב מתו 500,000 יהודים. אתה יודע שם אחד חוץ מרשי?
כן, אבל אני חושב שזה לא יותר ופחות. אני חושב שזה יהוד.
אני לא נכנס, אני לא עשיתי, אצל רב שח אתה לא עושה פילוסופיות, אתה אומר מה שיש לך להגיד, היה לי דקה להגיד, ואמרתי רב שח, שאני מבין בשכל את החשיבות של ממית את עצמו בועלה של
תורה, אבל אני מרגיש אחרת.
אני, אם יהיה משהו, אני רוצה להיות שם. השכל שלי מבין, הלב שלי לא מקבל. והרב שח אמר לרב ברזל, אל תשבור את הבחור, תנו לו ללכת. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד לך, ההוראה הזאת לא הייתה כללית, כי עובדה שהרב שח אמר לעוד אלף בחורי ישיבות פוניביץ' אחרת.
כן.
מה שאני אומר לך, ואני חוזר לשאלה שלך, להיות עם הארץ או לא להיות עם הארץ, זה לא קשור לאם תהיה בן תורה או לא תהיה בן תורה, זה קשור לאיפה שאתה תהיה, אל תהיה עם הארץ.
בדיוק, אלה מילים כל כך יפות, כי אתה יודע מה, הרבה פעמים...
אתה יודע כמה אנשים יכולים לגמור ישיבה 10 שנים ולהישאר עם הארצים? וצר לי להגיד לך...
אני פוגש
בחור ישיבה, אני רק מילה.
אבי, רק שנייה, אני רוצה לשמוע מה הוא אומר, רק שנייה, כן?
אמרתי שאני אני אני מסכים, לא אמרתי להיות אברך או סתם להיות, אני בחור ושכל העולם לפניי, ואני מאוד מתחבר לכל מה שאבי אומר, לכל הכסף. אני גם רוצה להיות עשיר, ויש לי שכנים שהם מיליונרים, ויש לי שכנים שהם עובדים ואבא שלי, ואני גם רוצה לחבוש את העולם ולעשות כסף, אבל מצד שני מה שאומרים לי בישיבה זה ממש לא מסתדר.
רגע, אני רוצה רגע לחדד דברים, עכשיו תשמע אותי קצת, כי גם אני רוצה לומר משהו. תראה, אם אני הבנתי נכון את אבי, ואני חושב שזה מה שהוא אומר, הוא מדבר פה על מסר שחייב לחדור. הוא לא בא ואומר לך איפה תהיה ומה תעשה, הוא בא ואומר לך תעשה. הוא בא ואומר לך, אל תהיה עם הארץ, לא חשוב אם אתה עושה את זה בישיבה, אם אתה עושה את זה בארצות הברית, אם אתה יהודי או גוי, יש לו הערכה לאנשים עמלים, לאנשים שקמים בבוקר, לא מתבחיינים, לא חד לאישים, אלא עושים.
יש לי הערכה גם לאברכים, שכשאני לוקח אותו טרם באוטו, ואני מנסה לדבר את הסוגיה, הוא מדבר את הסוגיה, אבל בחור ישיבה, שבישיבה 5 שנים או 4 שנים, ואני אוסף אותו טרם, ואני מנסה להעביר את הזמן בשיחה על סוגיה, בדבר תורה, והוא לא מצליח לדבר איתי על סוגיה אחת כמו שצריך, אין לי הערכה אליו.
אז
אני
זה
מאמין שמישהו עושה משהו, צריך לעשות את מה שהוא עושה כמו שצריך, ואם אתה לא עושה כמו שצריך, לך תחפש משהו אחר לעשות.
או שאתה עושה טוב, או שלא תעשה בכלל. אבל העיקר לעשות. מאזין יקר, אני מאוד מודה לך שאתה עלית לשידור, אנחנו פשוט חייבים...
תודה רבה.
תודה, תודה,
תודה
רבה אנחנו חייבים להמשיך עליה. אבי, אנחנו, היה לנו את הסיפור עם הרב שח, שאומר, תנו לו. זאת אומרת שהרב שח, כמו שאתה אמרת, בהורת יחיד שאמר לך, לך לצבא, והגענו, עברנו ככה את תחנות חייך, ואתה מסיים את הצבא, ואתה אומר שבגיל 27 אתה מתרסק והולך לאדמור מן הדבורנה, אני רוצה את העלייה הראשונה, כי אתה יודע, אני אומר שוב, המאזינים שלנו רוצים לדעת איך מטפסים, ואנשים גם רוצים לדעת יותר מבסליחה שאני עכשיו אומר מילה שתרגיז אותך.
אפשר להרגיז אותך.
רגע, רגע, בואי, אני אצליח. יותר מבסיסמאות, אני לא מתייאש. אנשים באמת רוצים לדעת איך נאחזים במקום הזה של ההצלחה ולא מבטרים. אז מה אתה עושה אחרי הצבא?
אני רוצה לדאג לאחרי הצבא. אני רוצה לדאג לאחרי הצבא. אני נכנס לעסקים ומצליח.
אתה שכיר קודם, נכון?
שכיר זמן, שנה וחצי.
מה אתה עושה בתור שכיר?
עובד במפעל, היה עוד בני ברק, מפעל בשר, משלוחים, מנהל משלוחים, אחרי זה מנהל המפעל. ואני...
יוצא לעסקים.
למדתי, אתה יודע מה, למדתי שם שיעור, צריך ללמוד את זה. היה לי בעל הבית. והייתי מאוד משמעותי בעסק. הרגשתי שאני מחזיק את העסק.
זה חלק מה...
אתה יודע, אני אספר לך, אני אדלג איתך עשרות שנים קדימה, כשאני מקבל מישהו לעבודה על תפקיד ניהולי באחד העסקים שלי, אני עושה לו סיור בכל העסק, מהשין ג' בכניסה, ועד השירותים שהמחסנאים בצד שני.
כן.
ושאלו אותי למה, אני אומר שכל כזה בן אדם תוך 3 חודשים מתחיל לחשוב שהוא עשה אותי, ואין לי צ'אנס להתווכח על זה, כי הוא מכניס את עצמו לראש, ואתה יודע את זה.
ברור.
אז אני...
הוא נהיה בוס שלך.
אז אני עושה את הסיור כדי לפחות בוא נסכם מה היה כשבאת.
כן.
זה היה לפני שהיית.
לפני שהיית גם היה פה שין ג' גם היה שירותים.
זה דילגתי לסוף. בוא נחזור להתחלה. אני הכנסתי לעצמו שזו מחלקה, מחשבה מטופשת, אידיוטית, שאני העסק. בלעדה הוא לא יכול. הוא לימד אותי לקח שלא למדתי בחיים. התפרצתי פעם, התפרצתי פעמיים, הוא כל פעם מתקפל. פעם השלישית... הוא חיכה לי בסיבוב. כנראה הוא היה מוכן עם אלטרנטיבה לאבי קץ הפסיכופת. וכשאמרתי לו, לא יכול ככה? הוא אמר לי, רצונו של אדם
כבודו. כבודו, לא יכול, הנה הדלת.
והלכתי, והייתי בטוח ששבועיים אחרי זה, הוא פושט רגל. יש לי בשורה בשבילך, הוא חיתן עוד 8 ילדים אחרי שעזבתי מהעסק הזה.
כן, אבל אתה יודע שיכול להיות שאם אולי השולח אותך, עדיין היית שם.
הייתי שכיר, כן. אתה מכיר את הסיפור שבאדם בא ורצה עשיר מיליונר גדול, ואמר לו מישהו, אני אביא לך באימייל, הוא אמר אין לי אימייל, הוא אומר, אם אתה כזה עשיר בלי אימייל...
איך אין לך אימייל?
לא, אם אתה כזה עשיר בלי אימייל, תחשוב איך היית, מה היית נהיה אם היה לך אימייל. אז הוא אומר, אני אגיד לך מה, פעם ניסיתי להתקבל להיות שמש של בכנסת, זה היה באמריקה.
השמש.
שמש שבכנסת. והראש הקהילה המשכיל הזה המתקדם אמר לי אני אשלח לך את התשובה במייל. אז אמרתי לו אני אין לי מייל. אז אמר לי אם אין לך מייל אתה יכול לעבוד אצלנו. אז לא עבדתי אצלו. אז תחשוב שאם היה לי מייל הייתי יום שמש.
הייתי יום שמש, כן. זה באמת סיפור טוב. ואז אתה מתחיל בעסקים.
ואז אני מתחיל בעסקים. ואז אני עוזב ואז אני פוגש חבר שהולך איתי לקנות מכרז של חולצות של המשטרה ואנחנו קונים תווים, מוכרים ביוקר וקונים עוד משהו ומוכרים וסטוקים. אנחנו עשו את זה בסחר בינלאומי ומדינת ישראל בשנות סוף שנות ה-80 מחליפה את עצמה. מחליפים את התקינה ברנטגן, אז צריך למכור את כל המכונות רנטגן, אנחנו פותחים משרד בלונדון, מוכרים את הכל למדינות באפריקה. בלי לדעת אנגלית, עם השכלה הישיבתית, התחלתי להזיז קונטיינרים בעולם. ונהיינו עשירים, במושגים של אז.
עשירים או קמפטבל?
לא, אני לא יודע, אני חושב שליד בגיל 27, 28, 2, 3 דירות עם שתי חנויות ועוד כמה מיליונים, אני חושב שזה אפשר להגיד עשיר. אני הרגשתי מלך העולם. אני הגעתי אז שדה תעופה, אם לא היה מקום בביזנס, מישהו לקח את הביזנס לרוני מילוא, אני זוכר, הוא היה אז ראש עיריית תל אביב או מנכ״ל משרד הפנים, לא זוכר. סירבתי לאות המטוס והעבירו אותו בחזרה למחלקה הרגילה ונתנו לי את המקום. כן, אז כן, לקום, לנסוע להופעה של...
מה זה עושה לבן אדם? בגיל 27 שמרגיש מלך העולם?
השתן עולה לראש. אתה משתגע, אתה עושה טעות, כל טעות אפשרית. ואז אתה חוטף סתירה, חתיכת סתירה. אתה קנינו מפעל באיטליה וזה, שיקרו את הנושא נרוקץ. ואתה מפסיד מיליון של דולרים, ואתה המיליונים הנוספים שמשכנת לוקח הבנק וכולי, ואז אתה מוצא את עצמך, ואז קיבלתי החלטה אסטרטגית, מכרתי את הדירות ואת הדירה הפרטית, ואת הכל כדי להכניס חובות לפרטים, להחזיר חובות לפרטים, אבל נשארתי חייב לבנק עם מיליונים.
נשארת עדיין בלחוב. בנקודה הזאת אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. מאזינים נכבדים, נא להדק חגורות. הטיסה לרבין יוצאת לדרך. חידון עולם התפילה בתוכנית ערב חי ממריא, ואתם מוזמנים להצטרף. האזינו לתוכנית ערב חי, ענו על שאלות לפירוש התפילה ממרן בעל החפץ חיים, ותוכלו לזכות בטיסה לציונו הקדוש ברדין. חידון עולם התפילה, עם אריאל ברמן והרב צבי ירום. ראשון עד רביעי, 21:00, כאן בכל חי. השאלות בחידון מתוך הספר, התפילה במחיצת החפץ חיים. להשיג ברשת חנויות יפה נוף.
למה? למה לשלם למדביר? מהיום אתה יכול להדביר לבד עם חומר להדברה עצמית שווה ערך למדביר, בטוח ונוח לשימוש, ללא מסכה וללא צורך לצאת מהבית. החומר פעיל על כל סוגי הנמלים והחרקים, עמיד שנה לג'וקים וחצי שנה לנמלים.
לבית המשפט לא ניגשים בלי עורך דין. למס הכנסה לא ניגשים בלי יועץ מס. ולביטוח לאומי לא ניגשים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
לקראת הילולת האריזה להקדוש בצפת, הכנסת אורחים רש במירון מזמינה את הציבור לעלות לציונו של מייסד הכנסת האורחים, להשתתף במעמד התיקון ביום שלישי, ה' באב, 9 באוגוסט. ניתן להעביר שמות לתפילה והזכרה בתיקון ללא עלות. 1-800-36-18-18, 1-800-36-18-18.
שלום, כאן אליהו שירי. רבבות של אנשים מתמודדים עם מגפת ההשמנה. ידוע שכל בעיות ההשמנה נובעות מאכילה רגשית. איך מטפלים באכילה רגשית? ברמה תת-הכרתית, באיזה שעה שתרצו, מאיזה מיקום, קורס טלפוני שעושה לנו עבודה תת-הכרתית ויכול לפתור אותנו מבעיות האכילה הרגשית.
לפרטים חייגו עכשיו 077-364-4444.
שלום, כאן דניאל זמיר, רכז התמחות מוזיקה יהודית בבית הספר למוזיקה בקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד לתואר ראשון ולהפוך את אהבתכם למוזיקה למקצוע לחיים. בין המורים לתואר שלמה גרוניך, שם טוב לוי, רפי קדישזון ועוד רבים. בואו ליום הפתוח שיערך אם ירצה השם ביום שלישי י"ב במנחם אב, 16 באוגוסט, בקמפוס קריית אונו. לפרטים חייגו 03-738-2209, 03-738-2209.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
לקראת הילולת האריזל הקדוש בצפת, הכנסת האורחים רש במירון מזמינה את הציבור לעלות לציונו של מייסד הכנסת האורחים ולהשתתף במעמד התיקון.
שלום מאזינים, בישראל יש אלפי ילדים ואלמנות המבקשים לעצמם דבר אחד, להיות צבעים. המבט התמים של יתום המבקש להיות צבע נוגע ללבבות רבים. אנו בארגון יד עזרה ושולמית מביאים את הקרן האור עבורם ודואגים שלא יישארו רעבים, אך לבד איננו יכולים. כדי להעניק ארוחה חמה, אנו זקוקים לטוב לבכם עבור אותם ילדים ואלמנות החיים במחסור. חייגו, כוכבית 9171. אלמנה ויתום לא תענון. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
שלום, כאן אליהו שירי. רבבות של אנשים מתמודדים עם מגפת ההשמנה. ידוע שכל בעיות ההשמנה נובעות מאכילה רגשית. איך מטפלים באכילה רגשית? ברמה תת-הכרתית, באיזה שעה שתרצו, מאיזה מיקום, קורס טלפוני שעושה לנו עבודה תת-הכרתית ויכול לפתור אותנו מבעיות האכילה הרגשית.
לפרטים חייגו עכשיו 077-364-4444. עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתים אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום איתנו האיש והאגדה אבי כץ, שהקים והקים ועשה והקים, אבל לא שוכח לרגע, ובין המקבצי פרסומות, אני רואה את הברק בעיניים שלו, את האמת שהוא מאמין בה, בכל לבבו ובכל נפשו, שהכל מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עושה הכל. ומזיז את הכל. ואנחנו רוצים קצת להמשיך לדבר איתך אבי על אז אתה בונה וקונה, וכמו שאמרת מזיז קונטיינר בגיל 27 עם דירות וחנויות ו...
okay, הסיפור הכי חשוב בחיים שלי, שכשאני נופל ומשלם את החובות הפרטיים ונשאר חייב לבנקים ולרשויות המס מיליונים על מיליונים, מכרתי גם את הדירה שגרתי בה.
הפרטית. ואתה נשוי בגיל 27?
נשוי עם שני ילדים. וזה מצחיק, כי העולם חשב שהתקדמתי כלכלית. כי היות שכבר לא היה לי כלום בחיים, אמרתי, אשתי, בואי נבוא לרעננה. כי אומרים שאם נתחילים, בואי נתחיל מהכי טוב.
אבל צריך כסף בשביל להתחיל מהכי טוב, לא?
שהיה בניין של אנשים מדרום אפריקה, שהם כל הזמן פחדו שהם יצטרכו לברוח משם. אנחנו מדברים לפני שנות ה-90, תחילת שנות ה-90, אז הם היו מזכירים את דירות בבניין, דירות מפוארות מאוד, שהם יברחו אליהם אם צריך, בהתראה שמפנים אותך תוך חודשיים, 60 יום. בכל זמן שהם עודים, ולכן הם הזכירו את זה בזול, ופתאום עברתי בניין מפואר, כי זה היה זול.
כן, אז כאילו נשארת באיזה לייף לבל.
והיות שהבנק לקח לי את האוטו, והייתי צריך להזכיר השכרה, ולא היה לי כרטיס אשראי להזכיר אותו, אז הייתי צריך להזכיר השכרה שחורה, השכרה שחורה, כאילו בכסף, ככה כל חודש השלם, היה רק אוטו יקר. ואז נהיה אוטו יקר, זה מצחיק, העולם כזה מצחיק שזה לא יומן.
אז אתה גר בדירת פאר, אוטו יקר ואין לך כלום.
שכירות לחודש אחד.
ישפוני, להראות לחבר'ה.
לא, לא, בכלל לא להראות לחבר'ה, הייתי ברמה הכי ירודה שאתה יכול לדמיין.
בוא נדבר קצת על ההרגשות שם. רגע, אתה רואה, אל תברח מהם. אני לא בורח, אני אספר משהו מזעזע.
אתה רואה חושך. היה אז עיתון לא גלובס, היה איזה שם אחר לעיתון גלובס, אולי זה היה גלובס.
עיתון כלכלי מסוים.
כן, והיה כתוב שם שאבי כץ נתבע מיליונים.
וכל האגו מתרסק.
הבנק גם לא ויתר. עשיתי, באתי לקראתו וחתמתי לערבות אישית כדי שלא יפטרו את המנהלים, ואותם מנהלים השתמשו בזה נגדי ועשו נגדי 7 תביעות, ואתה בא הביתה ומדבקים 7 מדבקות שהוצאה לפועל על הדלת וזה. ואז אתה, יש לך 3 אפשרויות ו3 על השולחן. אני זוכר את זה ואני לא אשכח את זה לעולם. להתאבד.
השם ירחם.
3 על
השולחן. לא אפשרות. No way, לא בתוכנית שלי.
3 על השולחן, צריך להגיד את זה. הלכתי לעורך דין שלי, שעבר משבר כלכלי 2 קודם, ועוד לא התאושש ממנו.
והכיר את זה.
ישבנו איתו במטבח, היה לו כזה שולחן, זוכר, ישבנו שרפרפים כאלה של מטבח של פעם. לברוח מארץ או להישאר ולהילחם. 3 אפשרויות כולם אקטואליות. הקלה יותר זה להתאבץ, אחי שומך. אבל לא כלפי אשתך, לא כלפי הילדים, לא כלפי העולם. וההחלטה שקיבלתי, היא הייתה לברוח מארץ. כן. ויש לי 2 בנות, והן לא נמצאים בדרכון. ובהרצליה יש משרד הפנים, היום זה הכל ממוחשב, מובן מאליו. המקום היחידי שהיה אפשר להכניס
ככה
אונליין תוך יום את הילדים מתוך הדרכון בהרצליה, ואשתי, אני שולח את אשתי להכניס 2 בנות לדרכון.
מה זה, תינוקות?
כן, לא זוכר.
תעודות מעבר?
כן, 4 שנים. לא, לא.
בדרכונים.
נולדים הבנות, אתה לא מכניס את המדרכון. כן, ברור. ואז אתה פתאום צריך לברוח, אתה צריך להכניס היום. אז אתה צריך משרד הפנים שיש ממוחשב, לא כמו פעם שבבני ברק שלחו מכתב והתקבל את הדרכון בעוד שבוע.
עשר הימים, חודש, כן.
זה היה, אנחנו מדברים בכל זאת 30 שנה אחורה. ויותר מ-30 שנה אחורה, 90, 20, כן. 20, לא יודע,
26 שנה, כן.
26 שנה. בשנת 92 אנחנו מדברים 93. וזהו, ואז הלכתי לישון בלילה מתוך ידיעה.
שבבוקר אתה נבטס.
אחי העביר לי 10,000 פאונד ללונדון, ואני עולה, אבי קאץ בלי כסף עם הראש שלו בלונדון, יותר טוב מאבי קאץ עם חובות בישראל.
בלי הראש שלו.
בלי הראש שלו. ואז קמתי בבוקר, ישנתי בלילה.
שזה גם נס.
כן, כן, ישנתי, לא יודע. קמתי בבוקר, התקשרתי לעורך דין שלי, אמרתי, איך אתה לבוש? אמר לי, בסדר. למה? אמרתי, הולכים לבנק.
זה אומץ, זה תעוזה.
אז נפלנו, כשנפלנו, היה 13 קונטיינרים תקועים בבנק מזרחי.
בוא תסביר למאזינים, מה זה קונטיינרים תקועים בבנק מזרחי?
כי הנפילה הייתה, קנינו מפעל צעצועים ושילמנו וקיבלנו במקום 50 קונטיינרים 13, ועכשיו היות שהבנק שילם את ה-50, היות שאתה חייב לבנק מיליונים, הוא תופס את מה שיש.
כן, אז בקיצור הוא תפס את הרכוש.
והקונטיינרים היו בנמל, אפילו לא שחררנו אותם, הוא תפס את הרכוש, 13 קונטיינרים.
מעוקל.
ואני נכנסתי עם העורך דין שלי ונסענו לתל אביב, ואני בנקל בנק מזרחי, זה אז קראו לו יגר. ופה את חטאי.
המפורסם.
חטאי, אני מזכיר היום, שיקרתי אותו. ואמרתי לו, תשמע, המשפחה שלי מחכה לי בשדה תעופה. אם אתה תגיד לי לא, אני חס אמונית, לפני שאתה תגיע למסדרון, למחלקה
אני
המשפטית,
אני כבר למטוס.
אני המטוס. שירות אחרת.
אז זה לא כל כך שקר, כי אתה יודע, היית שם.
כן, תשחרר לי את הקונטיינרים, אני אעשה בהם ביזנס, יש לי תוכנית, ויכול להיות שאני אציל את שנינו. ולא רק שהוא צריך לשחרר לי ולא לקחת כסף עליהם, צריך לשלם מחס ומם. רציתי ברוב חוצפתי גם
שהוא ישלם את זה.
400 אלף שקל מסגרת שישלם לי את המחס והמם. היה בחודש האחרון לפני שעזב את התפקיד. סייעתא דשמיא. הסתכל עליי ואמר לי, אני הולך איתך על זה.
קיבלת.
תקרא לאחיך, תרשום על שמו את האשראי של המחס והמאם, נשחרר את השוסק קונטיינרים. נסעתי לכפר סבא, לבחור בשם רונן לוי, שהיה לו חנות אחת צעצועים שקראו לה כפר השעשועים בכפר סבא. כפר השעשועים כפר סבא.
יפה.
אמרתי לו,
אז שם זה מתחיל, חברים.
רונן לוי, אמרתי לו, רונן לוי, אתה רוצה שיצא ממך משהו? תשמע לי, באמת, זה הייתה
בן אדם מרוסק, עלוב, בלי שקר.
כן, יהיה לך חנות כל החיים. עיראקי בחור חכם יוצא דופן, חכם בצורה יוצא דופן. אנחנו שותפים, היינו 14 שנה, אי אפשר היה להכניס בינינו דף נייר בנאמנות וביושר. אמרתי לו, אני אביא את השוסר קונטיינרים, נשים אותם במחסן, זה כמויות מסחריות, נעשה ברטר, נעשה החלפה ונזמין כמויות קטנות. פתחנו חנות בבני ברק, פתחנו חנות בקיית מלאכי, היה לו חנות בכפר סבא, אחרי זה פתחנו פתח תקווה, אחרי זה הבאנו את כל החברים השבורים שנפלו איתנו, בנתניה זה אחד, ופתח תקווה זה אחד, ונהיינו 5 חנויות, ונהיה כפר ששעים. ואז נהיה 20 חנויות, 25 חנויות, ואז הלכנו לחפש הפתעות כפר ששעים, ו פגשנו את התעשייה שהכל בדולר לאמריקה בשנת 95, והקמנו את הרשת שהכל בדולר באמריקה, דולר אחד בישראל, ומכרנו אותה וכיסיתי את החובות, ואז הקמתי הכל בדולר, ואז
תגיד לי, שאלה, כמה שנים, אני פשוט רוצה שהמזנים
מהיום שנפלתי עד היום שמכרתי את זה ב-180 מיליון שקל, 14 שנה, 94 עד 2008.
כמה שנים היית בברוך, אתה יודע מה, לא,
אני אתן לך משהו מזעזע,
בברוך,
בגיל 40, בגיל 40 כלפי העולם, נסעתי כבר במרצדס, תראה, נפלתי בגיל 27, שנת 93.
13 שנה אתה בן 40.
בן 40. בגיל 40, אני כבר נסע על מרצדס, יש לי כבר עשרות חנויות צעצועים, וחנויות הכל בדולר, וששת, וורדינון ונאמן, לא, וורדינון נאמן עוד לא היה, אבל ששת, והכל בדולר, וכפר השעשועים.
ועדיין יש לך חובות?
חובות. בגיל 40, תקשיב טוב מה שאני אומר לך, אני בן 54, בגיל 40 חיסיתי את החובות, בגיל 42 חיסיתי את המשכנתא על הדירה שקניתי בגיל 38, עד אז גרתי בסחירות, ובגיל 45 וחצי נהייתי עשיר.
זאת אומרת,
זה הכל מהר.
לא, זה לא רק מהר, בוא, אנשים מסתכלים, תן רגע להוציא את הפאנץ' מהעניין, מהמסר. רבותיי, יושב פה בן אדם, שכולם מסתכלים עליו, וואלה, 14, אל תיפגע, אבי, 14 שנה חברים, הוא חי, אני לא רוצה, אתה יודע, בציבור פה, 14 שנה חיית במיץ.
לא במיץ, אתה כאן בוקר ואתה יודע שהכל כאילו יש לך חובות.
14 שנה אתה בלחוב, אתה יודע, יש אנשים שכשיש להם חוב של 1,000 שקל בבנק, הם לא ישנים, ואתה 14 שנה.
כי ידעתי לאן אני הולך. בוא אני אגיד לך משהו. בחיים אדם צריך לשים לעצמו דגל. בלי דגל אתה הולך לאיבוד.
ושמת אותו רחוק רחוק?
שמתי אותו איפה שחלתי שנשים אותו. אני אסביר לך מה זה דגל. אם יש מקום להגיע וטנקים נוסעים לכבוש ויש תעלה, אז הטנק חוזר אחורה ובא מסביב. למי שמסתכל מהצד הוא חושב שהטנק יתבלבל.
אבל הוא בדרך.
כי נוסעים לשם, מה הוא חוזר אחורה? אבל הטנק, אם יש לו יודע לאן הוא נוסע, הוא רק יודע שהוא רק עוקף ובא מסביב, הוא יחזור לשם. אבל אם הטנק לא יודע לאן הוא נוסע, אז באמת הוא יתבלבל. לא, ידעתי שצד אחד יש לי חוב, מצד אחד אני בונה עסק, מצד אחד בסוף אני מקור את העסק, ובסוף מצד אחד, ידעתי שיש מול זה אני בונה משהו שבבת אחת ישנה את העולם.
אבל ודאי שצריך פה הרבה תעוזה, הרבה אמונה.
צריך סייעת הדשמע, בוא תקשיב טוב, אני, אתה יודע, זה משפט וזה מילים, ואנשים חושבים שזה מפה ולחוץ. לא, התחלתי את התוכנית, יש לי משרד, משרד מאוד מפואר, חברת החזקות קרן הקשמה, עושה המון המון רווח למשקיעים שלה, המון. יש לי אותיות ענקיות על הקיר. קטונתי מכל החסדים, מכל האמת.
ואתה מאמין בזה?
אתה יודע, אם אני לא אמין בזה, איך אני אסביר? בוא אני אסביר לך סיפור. אתה יודע, ספר סייעת הדשמיה, אני אספר לך את הסיפור הראשון שאני אספר בספר שלי של סייעת הדשמיה. בסדר? סיפור קטן שהוא גולת
הכותרת.
הכותרת של חיי. שנת 97. הכל בדולר. יש לי 50 זכיינים. הבאנו לארץ כמה קונטיינרים ניסיוניים של דמויות פורצלן. זה היה אז בהכל
כן,
בדולר.
מיניז כאלה.
כן. וזה הלך, נחטף, והזכיינים יושבים עליך. עכשיו, כדי שיהיה, אתה צריך לנסוע לסין, לחכות 3 חודשים, להביא כסף. אין לך.
שם זה פריפייד.
והם ממררים לך את החיים. זה היה, וזה הלך, וחלש, ואם היה לנו את זה, ואם היה לנו את זה, ואם היה לנו את זה. ואז אני, יום אחד לא יכולתי יותר לעמוד בלחץ. אמרתי, ריבונו של עולם, מוכרים ב5 שקל, אני מוכר זקנים ב3.20, ביבוא זה עולה לי 2 שקל. אני אלך לתל אביב. ויקנה ב3, יקנה ב4, יקנה ב5,
ויתן להם.
רק להרגיע, לא יכולתי לסבול את הלחץ.
לחץ, כן.
אמרת, אני יורד את דרום תל אביב לחוף של הפורצלן, יש רחוב זבולון, כל היבואנים, ואני אקנה מכל הבעל היד. ב-5 שקל למכור 5 שקל, ב-3 שקל למכור ב-3 שקל, לא ארוויח.
העיקר להוריד את הלחץ.
כן. והיה לי אז כפר ששויים, לא היה ששת, היה הכל בדיוק, כפר ששויים, אמרתי, אני בא מוקדם, 7 בבוקר, לא ב8:30, מסדר במשרד מה שיש לי, סדר שעה-שעתיים, ויורד את תל אביב. אני בא ב7 בבוקר, עומד איש, נראה אומלל, בקרטון, מחזיק קרטון ביד, ליד הדלת של המשרדים הסגורים. 7 בבוקר. אומר, מי אתה? מאיפה אתה? אומר, אני מלחיש. מי אתה? אומר, תקשיב. אנחנו ראינו שבכל בדולר הולך פורצלן. עשינו יבוא. 8 קונטיינרים.
וואו.
של דמויות פורצלנים.
וואו.
ואנחנו יפים. יפים. אין לנו חנויות, אין לנו מה לעשות בזה. לא מצליחים למכור. אנחנו צריכים את הכסף. אמרתי לו, אפשר לפתוח את הדוגמאות. יותר יפים, הכי גרוע אצלו זה הכי יפה שלי. שהיה עולה לי 2.20.
והוא תקוע עם 8 קונטיינרים.
1.80 על השני, תביא את זה הבוקר. ב7:30 כבר הייתי אחרי עסקה עם 8 קונטיינרים, לא הייתי צריך לרדת בתל אביב.
יש בורא לעולם.
הבנת?
יש בורא לעולם.
מי שאחר היה עובר לסדר היום, ביום שאני אכתוב ספר על סייעתא דשמיא,
אתה תכתוב.
זה הסיפור הראשון.
יפה.
ומי שלא רואה את זה, עיוור, ולא יעזור לו, עכשיו, ולא יבין. עכשיו, אני אומר אבי, לך, אבי. אני אומר לך מאוד פשוט, ואני אומר את זה למאזינים, וזה אמיתי וניכרים דברי אמת. הייתי יד קטן ויד יתום, והייתי עומד ומתפלל. קדוש ברוך הוא, אין לך ברירה. אני יתום, אתה אבא שלי, אתה חייב לעזור לי.
כן, תפילה של יתום.
גדלתי, המשכתי להתפלל. בימים קשים, באמצע היום, אני מוצא את עצמי, תופס את עצמי. ואם אני צריך חוכמה, אני אומר חונן הדעת. ואם אני מרגיש לא טוב, אני אומר רפאינו. ויש תפילות שאני ממציא לבד שלא כתובות בסידור.
שזה הכי אוריג'נל.
ואני אומר לך, זה לא קשור, אתה יודע, אותו אחד, ותמיד אני אומר לך, לעמיתים שלי שהם לא דתיים וזה, אני אומר לו, אתה גיבור גדול, אבל איך שחס וחלילה, הבן שלך נכנס לחדר מיון, את אותו ספר תהילים שכתב דוד המלך, שאתמול שמעת מארחון של גשה של דוד ובת שבע,
שם ירחם.
אתה תופס את אותו ספר תהילים ונתפס בו כאילו זה ההצלה האחרונה שלך. ופה נגמר כל הפילוסופיות. אני אומר לך עוד פעם, כל הגיבורים וכל החזקים וכל האפיקורס, אני פוגש כל היום, ואני אומר לך, יש בעל הבית לבירה.
יש אדון לבירה, ובוא נחזור עכשיו, ממש בדקות האחרונות של התוכנית, אני רוצה קצת לדבר על הערוגה בה גדלת. אז אתה גדלת, אביך נפטר, ואתה גדל רק עם אמא.
כן, הייתה לי, אמא שלי הייתה...
מי זאת האמא המיוחדת שלך, שגידלה את אבי קאץ הגדול?
לאמא שלי היו שלוש חברות בלב ונפש. שלוש חברות בלב ונפש. החברה שישבה איתה, מי שאני תינוק, מי שאני ילד, כל שבת אחר הצהריים, כשאמא שלי התאלמנה ובא,
בגיל 38.
כל שבת אחר הצהריים הגיעו שלוש חברות לאמא שלי. שלוש נשים שנתנו את תחושה שהן חברות שלה, שישבו אצלנו כל שבת אחר הצהריים. רבנית תמר שטיימן, אשתו של שטיימן. כן. הרבנית...
השכנה, צריך להדגיש, כן.
הרבנית שרה ישראלזון, שחברה שקרה לאמא שלי אחותי, זה הנכדה של הרב אלישי, הבת של הרב אלישי והנכדה של מריה לוין, אשתו של יוסף ישראלזון, והרבנית רבינוביץ', אשתו של בגדיה רבינוביץ', שאנשים לא יודעים שבכנסת דברי שיר, זה שיר יום רבינוב, זה חמור, שזה הבעל שזה. אני אספר לך סיפור שהוא מדהים, והוא צר נשימה על הרבנית שטיימן. שנותן פרופורציה בבת אחת על בני ברק של פעם, על הצדיקים האמיתיים. הסיפור הזה התפרסם ביום כיפור הזה, שנה האחרונה, בעיתון ידיעות אחרונות. ועשרות אנשים שלחו לי הודעות שיש להם דמעות שהם קראו את זה. זה היה סיפור, האירוע הישראלי שלי. המנכ״לים ואנשים ידוענים כתבו על אירוע, ואז התקשרה לעיתונאית שושנה חן, שהיא חרדית, ואמרה לי שפעם היא שמעת
גרה בבני ברק מול נדבור.
שאלה אותי, אם הסיפור נכון, ואם כן היא יכולה לכתוב את זה. אני, בשנת 82, מלחמת לבנון, 33 חבר נכנסים לבנון, נהרגים, מבצעים, אני יוצא מהמלחמה, לבית חולים לבקר פצוע קשה חבר, ומשם הולך ללוויה של חבר אחר. יום בחיי, יום בחיי. יצאנו מלבנון, יצאתי מלבנון לבקר חבר, חבר שנפצע קשה, וללוויה.
ללוות חבר.
חבר שנהרג איתנו. ברחוב רבי עקיבא, פינת חזוני שהיה התחנה הסופית של קו 54.
הידוע.
המון אנשים. אני על מדים, חייל בן 22. 21. חייל, איש. ניגשת אליו אישה, בת 50 ומשהו.
אליך.
כן. קוראים לה רבנית שטיימן. שואת אותי, אבי למה נשמע?
אתה שכן, אתה אבי לה.
גדלתי.
כן.
ואני אומר לה, רבנית שטיימן, מה אני אגיד לך מה נשמע? מלחמה. נהרגים. ואני באתי מהמלחמה, ואני הולך ללוויה ובאתי מבית חולים עם מישהו שנשרף. ואתה רבי שטיימן, לפני עשרות אנשים שחכים באוטובוס, ברבי עקיבא פינת חזוניש, מלטפת אותי בפנים.
הרבנית שטיימן.
ואומרת לי, אבי, יהיה בסדר. כשהרבנית שטיימן נפטרה, נכנס הרב דנציגר לרב שטיימן, לנחם, נכנסנו לנחם, והרב דנציגר היה שם. והוא אמר לרב שטיימן שהוא רוצה לספר לו את הסיפור לרבנית שטיימן, וסיפר לו את הסיפור הזה.
לא יאומן.
ואמרתי לרב שטיימן שהחום של הליטוף שלה הלך איתי כל המלחמה עד שנגמרה. והרב שטיימן פרץ בבכי, רבע שעה אפשר היה להרגיע אותו. וזה בני ברק של פעם. זה הרבנית שטיימן.
וזאת הארוגה שבה גדלת.
זה הארוגה שבה גדלתי. בני ברק האמיתית. אני רוצה מילה אלימה. בני ברק האמיתית, הרבנית שטיימן, הרב שטיימן, שחוזר מהישיב הקטנה של פוניביץ', אתה יודע, ולא מסתכל. אבל אנחנו, כשהרב שטיימן היה חוזר, היינו מפסיקים לשחק.
אה, מילים מצמררות. אז אתה גדל במקום הנפלא הזה, ואמא התחתנה שוב?
לא, מה פתאום.
הייתה אלמנה כל חיים?
מסרה את נפשה עלינו, נהייתה חולה, 17 שנה מחלה קשה. טיפלנו במסירות נפש, אתה שואל מה זה מסירות נפש. היינו כולנו נשואים, ואף על פי שהבאנו למטפלת, לא עזבנו את הרגע לבד. זאת אומרת, מסביב לשעון, אני שעבדתי קשה, שתי לילות בשבוע הייתי יושן אצל אמא שלי. זאת אומרת, טוב, אנחנו לא עזבנו את השנייה לבד. המילים, אני הייתי בתורנות כשאמא שלי איבדה את ההכרה בראש היום טוב שאין של ראש השנה, והמילים האחרונות שהיא אמרה לי, זה היה איך אני אוכל פעם להחזיר לכם. ואמרתי לה, אמא, מה שלא נעשה בשבילך, זה יהיה כלום מה שעשית בשבילנו. ואני אגיד לך רק מילה אחת אחרונה, כשהבת שלי הראשונה התחתנה, אני הוצאתי חוברת מאמרים. חוברת מאמרים
לכבוד החתונה.
היה חשוב לי מאוד שהחתן והכלה יכתבו, אתה יודע שחתונה זה לא יהיה, היה נגטיבי, גרתי ברעננה ומישהו חבר שיחית אני עדים, ואתה יודע באותיות זהב על ההזמנה היה אפשר לשלם את כל החתונה הרגילה של מישהו אחר. ואז אני אמרתי, אשתי, אני חייב לעשות מהחתונה נגטיבי, אני חייב להראות לחתן והכלה, חייב להראות אנשים שזה לא החתונה. וכולם כתבו מאמרים, ואני כתבתי מאמרים, ובאמת הוצאנו ספר מאמרים, ובסוף החוברת הוצאנו חוברת מאמרים, בסוף החוברת כתבנו על המשפחות, משפחה של אשתי, משפחה שלי, משפחה שם, משפחה של אמא שלי, ועל אמא שלי כתבתי באותיות גדולות שלי ושלכם, של כל, שלי ושל כולנו, שלה, ומה שאמר רבי עקיבא לרחל כשהיא נדחפה, והתלמידים רצו לדחוף אותה, ואמר שלי ושל כולנו שלה, שלי ושלכם שלהו, אז אני כתבתי שלי ושל כולנו שלהו.
טוב, תשמע, באמת מרגש הדמעות, האיש והאגדה אבי כץ, תשמע, אני בטוח שהשאלה שהמאזינים אומרים, אוקיי, טוב, אז עשית ועשית ועשית, יש עוד משהו שלא נגעת בו?
כן, בעוד חודשיים או שלושה חודשים, לפי התוכנית, אם יצליח, אני...
בעזרת השם.
בעזרת השם, כל בעזרת השם, אנחנו לא נגיע לבוקר בלי עזרת השם, אבל... אני אפצח תחום מסוים.
שהשתיקה יפה לו כרגע?
שהאבסורד בין כמה שזה עולה למה שעושקים את האנשים, זה מזעזע ואנחנו נפצח אותו.
טוב, אז אנחנו עוד חודשיים ממש 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 חייבים לדבר איתך שוב. מאזינים יקרים, כפי שאתם רואים, החיים הם באמת, כמו שאבי פה, אני יכול להגיד שבכל אופן, אני יושב באמת עם שועי עולם ועם אנשים מאוד 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 עשירים, אבל לשמוע את הכנות שלך, לראות את הנעים הבורקות שלך, מה שהמאזינים לא רואים, לראות את הניכרים דברי אמת, שבאמת הכסף הוא משהו שאצלך היום, במרום גילך, הוא אמצעי לעזור לעוד אנשים, להטביע חותם, להקים דברים שהם ישירו פה, טוב בעולם הזה.
לא שינה מישהו ב-20 שנה האחרונות את רחובות הערים כמו שקופיק שינתה. ועשיתי את זה לכבוד יום הולדת 50 של עצמי.
יפה. טוב, אנחנו מאחלים לך, אבי, עוד הרבה מאוד הצלחה במיוחד. מאחלים הצלחה לבן אדם שלא שומר את האושר לעצמו, שכמו שכתוב, אושר שמור לבעליו, לרעתו, ואתה שומר, ברוך השם, לא שומר לה, מפזר את האושר שלך לאחרים. הקדוש ברוך הוא יעזור לך ש... דרכך תוכל להיטיב עם בניו הנזקקים. המון תודה לך, תודה לדוד קליגר, תודה לישי פופובסקי. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים לחופשה, ובעזרת השם נשוב בראש חודש אלול, ליל מנוחה לכולכם.
כל חי תמיד איתי, כל חי.